שלום טליה, מה נשמע?
שלום עידן, מה שלומך?
חוץ מזה שקצת מקורר, את מבינה כשנהיה קיץ, אני בדיוק נהיה מקורר. כשכל המסיבה מתחילה, אני צריך להשתעבד להחלמה מצרידות קלה.
בשנה שעברה, כשמישהו היה מקורר, אז הוא ישר היה אומר, לא, זה לא קורונה.
זה גם מה שאני אומר עכשיו.
אתה חש צורך לומר את זה גם עכשיו.
כן, כן, למרות שאני מחוסן, והכל נראה לי בסדר, אני גם סך הכל מתלוצץ עם רופאי, והכל נראה לי תקין, אבל זה בהחלט מה שיאפיין את המשקה שלי היום, והוא שהלכתי למה שאני בעצם מציע לכל אחת ואחד שמרגישים קצת משופעים, קצת מקוררים, אז לימון, ג'ינג'ר, דבש, רק שהפעם הדבש הוא הג'ק דניאלס, טנסי הני, וזה הוויסקי שנמצא עכשיו בתוך התה הזה.
אם יש וויסקי שעובד טוב בתוך משקי חם, זה לחלוטין ג'ק דניאלס.
כן, כן, זה טעים מאוד, וזה גם מרקח ויעשה לנו כיף. מה אצלך?
אני שותה רום עם קולה, עם דייט קולה, אבל יש לי גם תירוץ למשקה גיל 16 הזה. יש לי פשוט עוד ערב ארוך של עבודה בגלל כל הסגירות חגים, ואני מצד אחד כן צריכה להיות קצת עם אווירת האלכוהול בהקלטה שלנו, ומצד שני אני זקוקה לקפאין לאורך שעות, אז דייט קולה תמיד עושה עבורי את העבודה.
כן, באמת.
איפה פרסומת סמויה?
העניין הזה של מוספי יום עצמות מביא אותי להבטחה שלנו שאנחנו נהיה כאן ביום חמישי הבא.
בהחלט.
ואולי טיפה לפני, אנחנו נראה אולי נצא את הפרק טיפה יותר מוקדם, נראה איך יתחשק לנו, או טיפה יותר מאוחר, לכו תדעו. אבל יהיה פה ספיישל יום עצמות.
אין ספק, אנחנו מכינים משהו, אני כבר חושבת עליו שבועיים.
נהדר, אז תשמעי, אני חייב להגיד לך שמה שיפיין אותי השבוע, בהקשר שלנו, זה שוב התחביב המרגיע של שלנו, פשוט לבלוש בעיתוני העבר, ולהטריף את כולם על דברים שאנחנו מוצאים. אז תכף תספרי מה את ראית, אני פשוט אקח אותך ל... את יודעת מה? אנשים שאנחנו מכירים היום, ומה נכתב עליהם בעבר, אוקיי?
אוקיי.
אז הנה, אדם שעלה מעט לכותרות בזמן האחרון, כי הוא פשוט עשה את הפרסומת או הפרומו הקדימון החדש של N12 לאתר, לאפליקציה המשודרגת שלהם, משה נוסבאום.
Oh.
אז הנה, מאמצע שנות ה-80, נוסבאום ומשפחתו הולכים פשוט לחופשה. הנה, הכתב של הרדיו, צריך לומר, לפני חדשות 12 וחדשות 2, כתב כל ישראל, הכתב של הרדיו רצה לברוח מהטירוף אל חוף ניצנים. משה נוסבאום נסע עם אשתו והילדים לחוף ניצנים, ומילא את תפקידו תוך שהוא לובש בגד ים. הפלאפון שלו, אז היה רק פלאפון, אמצע שנות ה-80, אין סלקום, סלקום הגיחה בראשית שנות ה-90.
כן.
הפלאפון שלו שימש בין היתר את הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד. אמרתי לכרמלה מנשה, אני מתקדם לאירוע, אם קורה משהו, תדעי לדווח מה קרה לי. והוא מספר שהם התמקמו בחוף בערך ב-9 בבוקר, ולפני השעה 10 הוא שומע יריות, הוא אומר לילדים שלו, רואי בן ה-8 וירדן בן ה-9, תשמעו יורים, כנראה שחיל הים מתאמן בסביבה. לא, 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 זה היה ממש פיגוע, כפי הנראה. ואז בסופו של דבר הוא אומר, שמתי את אשתי והילדים אצל המציל, יצרתי קשר עם חדר החדשות של הרדיו, והתחלתי לדווח, הבנתי שאני מתקרב לאזור היריות, אני הולך עם מכשיר ההקלטה עליי ומקליט, בדרך מתרחץ, הראה לי דמות חשודה רצה בין הגבעות, כל הזמן שמרתי על קשר טלפוני עם חדר החדשות, ואמרתי לכרמלה מנשה, אני מתקדם לאירוע. והוא ממשיך ומספר, ואז הוא אומר שהפלאפון שימש לתקשורת בין הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, לצהל לא הייתה דרך לתקשר, אלא בגלל הפלאפון שלו, הפלאפון של כל ישראל. נו, אז זה בעצם הסיפור, האלוף רוצה אותך, ככה זה נמשך עד אחת בצהריים.
זה יפה שבתקופה שאנשים היו יוצאים לנופש בחוף ניצנים, זאת אומרת, זה מתקופת...
לדעתי עושים את זה גם היום, רק פחות זוהר, נכון?
זה רק פחות זוהר, כן. זה תקופת תור הזהב של טבריה אילת. לאן אתה נוסע השנה? לא, אנחנו השנה נעשה את טבריה. יש בזה משהו קסום.
וניצנים אגב קנה את עולמו שנים לאחר מכן, בערב טוב ניצנים.
נכון.
את זוכר?
נכון, נכון.
הפארק של קוקה קולה, שהפך להיות הפארק של כוכב נולד.
אני לא ידעתי שהיו פלאפונים, אז הייתי בטוחה שזה רק ביפר.
בודדים, בודדים, ורק לכתבי משטרה או כתבים מאוד מאוד מיוחדים.
כן.
ועוד כותרת אחת, ביקור מלכותי. מלכת היופי במיל, ניקול הלפרין, נחתה בסוף השבוע נחיתה רכה בתל אביב. לכל מי שהיה מוכן לשמוע, היא סיפרה, הגעתי לביקור לכבוד יום הולדתו ה-32 של בעלי היקר והרב צייצן דהיום.
רוני מנה.
כן. והיא מספרת, הגעגועים שלי גברו אפילו על קצב העבודה המטורף שלי בניו יורק. עוד הרבה זמן היה על הקו תל אביב ניו יורק.
וואו.
ניקול הכחישה בכל תוקף שמועות, כי היא בהיריון, אנחנו מתכננים את הילד שלנו לעוד שנתיים, גילתה בלחש.
כן, מעניין אם זה בסוף הבת שלהם הייתה באותה שמועה.
כן, כן. לא בדקתי את הגילאים וכאלה.
אך, ניקול אלפרין, אתה אחת מלכות היופי היפות שלנו בעיניי. תראה, אני קודם כל חייבת לומר לך תודה גדולה שחשפת אותי. אנחנו כבר דיברנו על ארכיון חדשות, והתחביב באמת אולי כדאי שנספר למאזינים המשותף של שנינו בשבועות האחרונים, זה באמת לצלול לתוך גיליונות עבר. יש בזה משהו מאוד מנחם בעיניי, וגם משעשע, כי אנחנו באמת בינינו כל הזמן מדברים על זה, שהפער בין התפיסה פמיניסטית, שוביניסטית נקרא לזה, וכל מה שנוגע לתמונות, אנחנו נספר אולי למאזינים שלנו, שאנחנו ככה מעבירים בינינו כל פעם שיש איזו תמונת עירום, או מישהי חשופת חזה או משהו כזה, זה פשוט מפתיע אותנו באמת ברמה אחרת, שזה מאוד מוזר, למרות שזה היה ככה בשנות ה-80, כי אני לא יודעת, אני הייתה לי איכשהו בתפיסה שזה רק חבורת לול, ורק ב-60 זה היה ככה, אבל למצוא עיתונים עם פרסומות כאלה בשנת 85-86, זה מוזר לי, הייתי ילדה די גדולה.
אז אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת, שגם בלאישה היה מדור שנקרא, אל תשאלי איך אני יודע, שיחות חול או שיחות חוץ, ושם תמיד הייתה בחורה עירומה. אלה היו ידיעות מן העולם, כמו מסביב לעולם כזה.
כן.
אבל תמיד הייתה שם בחורה ערומה.
אז דיברו תמיד על העולם הזה, אבל בלאישה זה הפתעה, אני לא יודעת.
אז בלאישה. נאמר גם שבמשך הרבה מאוד שנים ערכו את עיתוני הנשים גברים. אני לא יודע אם בתקופה שבה אני מדבר זה ככה היה, כי נדמה לי שברורי אבידן בריר היא זאת שערכה בשנים שאני מדבר עליהם. אבל כך זה היה, ונספר עוד שמעבר לעובדה שאת רואה אישה חשופת חזה, שזה עוד את יכולה איכשהו להגדיר, כאילו אמנותי וכאלה, את מצאת בירחון, זה ירחון או שבועון? בשבועון.
זה שבועון.
תייחסו לו כל כך הרבה איכויות, ונחום ברנע העורך, וטובי העיתונאים, איבר מין גברי.
כן, אז הנה, זה כאן רציתי להודות לך לא בגלל התמונה הזאת הספציפית, אבל שאני שכחתי מכותרת ראשית. אנחנו דיברנו הרבה על עיתון חדשות ועל עיתונים מעבר. אני יותר גדלתי ככה לעולם הזה. אני שכחתי את, משום מה, את כותרת ראשית, וכשאתה שלחת לי את אחד הגיליונות, פתאום באמת גם נזכרתי שהיה עיתון כזה, ובאמת אחד העיתונים, אני חושבת שהוא... הוא מרגיש לי קצת כמו עיתון הארץ כזה, עם אוריינטציה של מאוד, אני חושבת, שמאלנית כזאת, אבל עיתון מאוד פוליטי, זאת אומרת, בניגוד לחדשות, שהוא היה סוג של צהובון, אפשר לומר, אז כותרת ראשית היה מאוד פוליטי, מאוד כלכלי, מאוד עם באמת אג'נדה, ואני באמת אתמול דפדפתי ומצאתי תכף כתבה שאני אספר לך עליה, אבל... פתאום ראיתי איזו תערוכה, באמת, עם איבר מין גברי, אבל באמת בפול, במלוא הדרום, מה שנקרא, לא שיש...
מול הפנים, בוטה, לא מתנצל, כן.
באמת באחד העמודים לא מוכבה, על עמוד שלם, בשנת 1984, שזה מאוד מאוד מעניין. זה מעניין, אני חושבת על... תשמע, אנחנו לא כל כך רחוקים, זאת אומרת... זה בילדותנו, אנחנו לא כל כך רחוקים משם בזמנים, זה מדהים איזה מהפך קרה פה.
אני חושב שמה שקרה לחברה הישראלית, לדעתי, אלה שני דברים. אחד, זה שהחברה בכלל נהייתה הרבה יותר דתית ומסורתית, ומן העבר השני, החברה נהייתה הרבה יותר שמאלנית בהקשר של הגנה על זכויות חלשים. ולשים תמונת אישה בעירום נתפס בהחלט כמשהו שמנצל נשים. אז כשאת מחברת את העניינים הללו, אין מקום לליברליות של העירום, גם אם הוא אמנותי.
כן, בהחלט. אז אני רוצה לספר לך על כתבה. אני שחשבתי עליך, ואני, האמת, אני לא שלחתי לך אותה בכוונה, כי רציתי להפתיע אותך. קוראים לה לכתבה הזאת אושר ואושר, זו הייתה כתבת שער בכותרת ראשית בשנת 84, ממש היום לפני ממש באפריל 1984, מדברים על הדור הראשון של הישראלי בני 40, שזה בעצם, אתה יודע, מיקום המדינה, הדור הראשון, אבל תראה את הכותרת הפשוט מדהימה. ילדי המדינה מאפירים עכשיו, משמינים ומקריחים. הם הסתדרו בחיים, בווילה בחדרה, בין בית יד לבנים לבניין המשביר. נפגשים בני מחזור יוטט של בית החינוך. הם בני 42, מגישים להם פיצוחים ובורקס, לא מגישים אלכוהול. הם מדברים על הטיול האחרון לקרטים ועל מקרה האונס הנורא שהיה בחדרה. הכיתה בבית הספר הריאלי בחיפה ראתה לפני 20 שנה בנער יצחק שפירה מועמד בטוח לכנסת. היום, בן 38, הוא מנהל בית ספר בקרמיאל, מאושר בעבודתו, כועס על מה שקרה בחברה הישראלית לפוליטיקה, ועוד מישהי יוכבת ויינפלד, ציירת ישראלית בת 40, ילידת פולין, תושבת ניו יורק, מוצי ליאון, בן 40, מוזקן שחקני הכדורגל בליגה הלאומית. אריק איינשטיין, שלמה ארצי, חווה אלברשטיין, שרים בבני 40, קונים אותם גם בני 10. כותרת ראשית, מקדיש כתבת שער לדור הראשון שצמח לתוך המדינה. הדור הזה עיצב את שגרת החיים הישראלית. האם הם מאושרים כאן? עכשיו, הם קוראים לכתבה, כותרת המשנה זה דור ראשון לשגרה, וזו כתבה סופר מעניינת. אני המון המון, זה שתי כפולות, זה 4 עמודים, באמת הם הפגישו את החבר'ה האלה, ויש פה, תראה, זה לא סוד, אבל באחד הפסקאות פה כתוב, מצבם הכלכלי טוב בהרבה ממצב הוריהם, כאילו, אני רק, אתה יודע, חושבת עלינו, אתה יודע, זה דור שלנו היום, כי יש להם סיבה להיות מרוצים, המדינה היטיבה איתם.
אני כל כך מסכים איתך, זה מתחבר למערכון של יונתן גפן. גיל 39, הגיל המגיל, זה גיל שפקד אותי לפני 4 חודשים, ואני לא הבנתי על מה הוא מדבר. כלומר, הבנתי והתענקתי על הנוסטלגיה, כי זכרתי את המערכון, אבל הוא מדבר בדיוק כמו מה שאת מציינת כאן, גיל 40, גיל בורגני כזה, אחרי שכבר השלמת את הכל והסתדרת בחיים, אני חייב להגיד לך שאני חושב, אני אלך על זה מפן חיובי. אני חושב שאת ואני אפילו לא התחלנו. אני חושב שבמובנים מסוימים אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. כלומר, הגשמנו את רוב החלומות שלנו אולי מקצועית, אבל יש עוד המון מה. אנחנו לא יושבים במנוחה, נכון?
לא, ממש לא במנוחה. אני גם חושבת שאולי מבחינת הדור, אני מסתכלת דור בני 40 של 84, זה הדור של ההורים שלנו. ואני חושבת, כן, כן, אז אני אפשר, אותנו אולי אפשר לשים בני ה-20 של אז. היה סקר בסוף הכתבה של מדד האושר, ובכלל באופן כללי על ישראלים, ושמונה מכל 10 ישראלים אומרים שהם מאושרים. בוחרי רץ הם המאושרים מכולם, בוחרי תמי האומללים מכולם, בוחרי הליכוד פסימים לגבי העתיד, אף אחד לא אמר להם
מה יקרה בעתיד. רגע, זה בדיוק הפוך היום. אני חושב שאם תלכי לתומכי מרץ, הם יציגו את עצמם מומללים, ותומכי תמי, שזה סוג של בין ימין על הציונות הדתית, ובוחרי ליכוד. נגיד, זה הייתה תנועת דתית לאומית מזרחית כזאת, מעט לפני ש"ס. והם יגידו לך שהם הכי מאושרים.
נכון.
וזה מדהים, תראה איך הכל התהפך.
זה נהדר, זה פשוט התהפך ו...
אולי באמת 40 זה 20 החדש, או לפחות ה-30. גם כל הקטע הזה של להסתדר, תראי, אולי אנחנו לא מביטים על זה כמו שצריך, כי משכנתה, אוברדרפט, עבודה קבועה, יש לי את הדברים האלה, אבל אני לא מרגיש טוב איתם, אני מרגיש שאני צריך יותר ויכול יותר.
כן. מצד שני, אתה יודע, רובנו בגילנו לא מחזיקים דירה, זאת אומרת,
נכון.
מעטים שכן. אבל אתה יודע, אני אפילו רואה את אחותי ובעלה, שהיא טיפה יותר צעירה ממני, הם עוד לא קנו דירה משלהם. זאת אומרת, זה משהו שמשהו גם בסדר העדיפויות כאן אולי קצת השתנה, באפשרויות.
אני חושב שזה בדיוק ההבדל. הדור בני 40, דור המדינה, כאילו אלה שנולדו עם המדינה, ההורים שלי מעט אחר כך, 5-6 שנים אחר כך בערך, אבל בכל מקרה, הדור הזה, בוודאי שהוא היה במצב יותר טוב מההורים שלו.
Okay.
מכיוון שההורים שלו באו מגלות, באו משואה, עלו לישראל, כשלרובם אין שום דבר תחת ידם. אם הם גרו, הם גרו בדמי מפתח, שזה נכון. סוג של מה? ליסינג תפעולי נכון. לדירה.
ממש.
משהו בסגנון הזה. וההורים שלנו היו ראשונים לקחת משכנתה באמת, להסתדר עם עבודה כשכירים באמת, וזה היה לוקסוס כנראה חד פעמי, כי כן. ההתברגנות הזאת הביאה לכך שהדור שלנו, אי אפשר, באמת, אלא אם כן יש לך הבזק של הכנסה שווה במשך כן. שנה, שנתיים, ואתה יכול לתפור את ראשית המשכנתה, כן?
נכון.
אז איכשהו זה באמת יחידי סגולה.
זה מצחיק, דמי מפתח זה צמד מילים ששמעתי מפעם, אותו, כן, שמעתי אותו הרבה בילדות, כי אני גרתי בשכונה בחולון, שהיו בה הרבה בניינים קטנים כאלה, מין כאילו פעם קראנו לזה הווילות, אבל זה ממש היה רחוק מווילות, זה היה מין דירות קטנות וישנות שעומדות כיחידה אחת, ורוב החברים שלי גרו שם, בדמי מפתח. לימים, כמובן שלקחו בעלי הדירות או קבלנים והפכו את זה, באמת ניצלו את המגרש, והיום כשאני מסתובבת בשכונה אי אפשר לזהות אותה בכלל. אבל דמי מפתח זה היה משהו, זה היה משהו שגור, זה משהו שמחזיר אותי אוטומטית בביתה אחורה עכשיו.
ככה סבא וסבתא שלי היו גרים, לפחות בחלק כן. מהמקומות מגורים הראשונים שלהם. וכן, אנחנו מקום אחר, אולי בגלל זה אנחנו מתגעגעים. אני גם תראי למשל את המשכורות בתחומים מסוימים, קחי למשל את תחום התקשורת, היה בום אדיר בראשית שנות ה-90, פתיחת ערוץ 2. משכורות כן. פסיכיות של כמעט כן. 200 אלף שקל לחודש נכון. למגישי חדשות. גם האנשים האלה היום, אם הם מגיעים ל-45, וזה סכום שהייתי שמח להגיע אליו, אבל אם הם מגיעים, זה הרבה. אז מה שאני בא לומר, הכל משתנה, הכל ירד, הכל הולך.
כן.
אבל כתבה נפלאה, זה בכותרת ראשית, ואתם מוזמנים לקרוא, אולי נעלה אותה. את יודעת מה,
כן,
דעתי?
כן, אולי נעלה אותה,
לרוב
כן.
לרוב הצייצנים, חברנו, זה נוגע עכשיו העסק הזה.
מאוד, מאוד, נכון? מאוד. נכון, אני חושבת שאנחנו נעלה את הכתבה הזאת.
בואי אני אגיד לך מה עוד ראיתי השבוע. מה עוד ראיתי השבוע זה מדהים, כי אנחנו רואים כל כך הרבה, ואז בסוף עדיין באקראי ביותר. אז ככה, בואו נשלח אתכם להופעה טובה. אילנית סולו, בליווי תזמורת, הנהלה מוזיקלית עם א' וסמך, כן? מוזיקלית עם א' וסמך. אלדד שרים הוא גדול. תשמעי, ביום שאנחנו נחליט לראיין אנשים, יש שורה של אנשים שאני רוצה לשבת ולהעביר איתם חוויות, ואני מניח שנעשה את זה.
אני עשיתי לו מול האודישן ממש גרוע, מול אלדד שרים, וכל כך התביישתי, והוא פשוט לא יזכור את זה, תודה לאל, כמו לזכור את האודישן הגרוע, אבל זה כל כך, אלדד שרים הוא בכל, אלדד שרים, אתם מכירים אותו, כולנו מכירים אותו.
אלדד שרים זה המלחין בין היתר של האות של סיבה למסיבה. ועוד המון דברים אחרים יותר חשובים אגב, אבל אני זוכר את זה. זה הקטע, כמו שאנשים באים אליי וזוכרים לי איזה כתבה מלפני 80 שנה שלא חשובה ואין לה משמעות בעצם, אבל כן, אנחנו זוכרים לו את זה. לדעתי אגב לסיבה למסיבה יש משמעות, זה כן תוכנית שמי שזוכר את השתלשלות תוכניות הטוקשו והיום שישי, אז כן זוכר כמובן כמו שגם אנחנו. אז שלמה צח כמובן וחיים שלף הם המארגנים, הפצה ראשית רוקוקו, ואת מוזמנת ללכת או לבית ארלוזרוב. אנחנו הזכרנו את בית ארלוזרוב בתוכנית הזאת, אולי כחלק. בית ארלוזרוב זה איפה שהיו אולפני ג' ג' של דן שילון בראשית דרכו וגיא פינס.
נכון, נכון, נכון. הזכרנו את זה.
ואני חושב שזה בית בניין נטוש. יש מצב, לידך, בכיכר דיזינגוף.
לא, אז זהו, לידי בזמנו, כן, בכיכר דיזינגוף הוא היה, נכון. אני חושבת שהוא היה נטוש עד לא מזמן, לדעתי כבר הרסו אותו. אם אני לא טועה.
רחוב ביילינסון בתל אביב.
כן, אני חושבת שהרסו אותו. אבל לדעתי המקום השני של ההופעה זה עכשיו ליד ביתי, זה בצפון הישן, נכון?
אז רגע, אז בואי ניתן, קודם כל, אז בית ארלוזרוב בתל אביב, בחיפה זה בקולנוע שביט, ובקריית מלאכי זה בהוד. אני אומר אוטומטית קולנוע מבלי לדעת, כי אלה שמות של בתי קולנוע בראייתי.
נכון, נכון.
יכול להיות שזה יתהפך.
לא, זה בתי קולנוע.
אגב, אני גר בראשון לציון ליד קולנוע תרצה, שלא קיים היום כבר, אבל גם כן. בילדותי ובטח הרבה לפניי, הוא היה קולנוע פתוח. אנשים היו באים בקיץ, אלפים, ורואים בקולנוע פתוח סרטי קולנוע.
מדהים.
מטפסים לגג של בניין.
אני לא חושבת שזה היה אתם בהרבה מקומות.
כן, והיום יש למטה בר שנקרא תרצה, ואני מקווה שהם מסתדרים. הבר שיש ליד, בר ברסה, לא קיים יותר. אולי מישהו יפתח אותו מחדש, אבל בגלל הקורונה כן. הלך קפוט. טוב, יש לי עוד הרבה דברים, אבל גם לך יש זכות להתבטא פה, את יודעת.
לא, זה בסדר. אז אני רוצה לקחת לך לאיזה סיפור רומנטי קטן, גם בכותרת ראשית. אני פשוט, אתה יודע, היה לי שבוע כזה של חדשות, וכותרת ראשית, תשמעו, זה ממש, יש שם באמת פנינים. אז אני עליתי על כתבה כבר דיברו על זה הרבה, אבל לא כל כך לעומק, על מכתבי אהבה של ז'אן פול סרטר, אל אהובתו סימון דה בובואר. מסתבר ש... כותב המוכשר שלנו היה חובב מאהבות, עכשיו הייתה ביניהם מערכת יחסים פתוחה מרצון, יש לומר, וזה היה מצחיק, כי הוא במכתבי האהבה אליה היה מספר לה על מעלליו עם נשים אחרות. זאת אומרת, הוא מספר לה נגיד במכתב אחד שהוא פגש באיזה אירוע מישהי שהייתה מאוד בחיינית וניכר כי היא לא זורמת לאקט מיני בלבד, אלא רוצה גם מערכת יחסים רצינית.
רגע, זורמת זה ניסוח שלו?
לא, זה לא.
אוקיי, זה ניסוח מודרני שלך.
לא, זה ממש, זה ניסוח מודרני, כי השפה מאוד מאוד גבוהה. והוא קורא לה בונה, אז הוא קורא לה בונה מקסים שלי. סלחי לי, המכתב שאני כותב לך היום הוא היום השני. זו הפעם הראשונה שזה קורה, הוא היום השני בתור, אני לא יודעת, לא הבנתי את זה, אבל אני כולי נמס מרוב הכרת תודה להכפאות יקר שלי. זאת אומרת, לפני שהוא מספר לה, כן, מקסים, הוא באמת, הוא מאוד מאוד אוהב אותה, אבל הוא באמת מספר לה על כל מיני מפגשים עם נשים אחרות, חלקן מעניינות, חלקן מרגיזות אותו, ובסוף תמיד הוא מסכם, אהבתי, אני מרוצה כל כך שאת חשה באהבתי, הייתי רוצה שתחושי בזה כל הזמן, שהרגש הזה לא יעזוב אותך, כשם שהוא איננו עוזב אותי, את הפרח שלי היקר, הקטן הטהור, וזה מעניין, זאת אומרת, מערכת היחסים הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, והיא פרסמה, זה התפרסם בכותרת ראשית באופן בלעדי, כמה באמת מכתבים שלא פורסמו, אבל מה שתפס את עיניי, היה מכתב באמת מקסים, שהוא פשוט מספר לה על כך שזה היה 1940, הייתה לו מין חרטה קטנה על מפגש שהייתה לו עם בחורה ששמה טניה, שהוא התחיל לחוש כלפי הרגשות, והוא הרגיש קצת שלא נעים לו מהרגשות שעולים, ואז הוא אומר שגיתי ואני מתחיל להצטער על זה, להצטער, וככה כותב לה עד כמה לא נעים לו ממנה וכמה הוא אוהב אותה, ואז בסוף, תשמע, אהבתי, אני אוהב אותך בכל כוחות ליבי, הלוואי והיית כאן. אני נושק את לחייך הקטנות. נקודה. Enter, שורה חדשה. כתבת רומן נחמד מאוד. תשמע, אני קראתי את זה.
כן.
אני הייתי הורקת אותו. הוא היה אף מהבית.
כן. על החלק הראשון אנחנו מסכים שזה מקסים, נכון? זה עובר. זה נפלא.
בוודאי שזה מקסים.
אבל הזלזול הקטנה.
כן, כי יש לומר למי שלא זוכר, סימון דה בובואר. כן. אז זו הבעיה שיש שני כותבים, כנראה סופרים בבית, אני לא יודעת. כתבת רומן נחמד מאוד. עכשיו שוב, אני לא יודעת, יכול להיות שהתרגום לעברית הוא אחרת. יכול להיות שאנחנו פה עושים איזה עוול, אבל מרוח הדברים, זה גם כתבה מאוד יפה שהייתי ממליצה לקרוא.
אבל זה גם עולה מרוח התקופה. כלומר, היה משהו שהוא הצליח לייצר מערכת יחסים, ואנחנו לא יודעים את כרגע, לפחות לפי הנתונים האלה, איך היא הרגישה. האם היא שיתפה עם זה פעולה במלוא הכוונה?
או בלית ברירה.
ואם זה בלית ברירה, אז זה פשוט מוכיח הכל.
יש פה, בכותרת המשנה, אז כתוב, גילוי הלב הגמור נחשב בעיני שניהם להגשמה של חירותם המסלקת מחייהם כל מושג של בעלות. יש בזה משהו יפה. זאת אומרת, לא יודעת מה אני חושבת על זה באופן אישי, זה כבר עניין לשיחה, אתה יודע, אבל הוא תמיד שמר איכשהו על כבודה עצמי, חוץ מהנחמד מאוד, אבל בסדר, זה גם נתון לפרסומות.
ושיתף אותה במעלליו. טוב, זה באמת הכל תלוי, זה פרי הסכמה או שזה...
אי אפשר לדעת, אבל זה מצחיק.
כן, לגמרי. מצחיק עם דוק של, נו, תראו, התקדמנו לפחות.
כן.
למרות שאת יודעת מה, לכי תדעי מה עובר היום בין אנשים. אנחנו לא יודעים, נכון? כל אחד יש לו את הקונפיגורציה שלו לחיים.
נכון. אני חושבת שזה נפוץ גם היום, אגב.
כן. והשאלה אם זה בהסכמה. טוב, אבל אפרופו החוצפה או הבדיחות של פעם, או היכולת לשים, את יודעת, כותרות. אז הנה כותרת מחדשות, שאני... היא לא הייתה עוברת היום, ואני לא יודע אם אני מספר אותה בחבר'ה, היא גם עוברת היום, כי היא בעיקר נשמעת סתמית. אולי כי מצינו. הכותרת היא גומר מהר.
אוקיי.
אז זה יצחיק אותך ממבוכה, וגם כי את יודעת שאני מספר את זה, אז זה מצחיק. אבל נכון שאנחנו לא, אנחנו כבר התקדמנו משם. אבל נכון, אתן לך את הכותרת. גומר מהר. מצב רוח מרומם, הפגין השר יצחק מודעי, בערב הצגת הבכורה של המחזה מראה מעל הגשר באבימה בסוף השבוע שעבר. בהפסקה ניהל מודעי שיחה ממושכת עם עמיתו, שר התחבורה. מוכנים לזה? משה קצב. בין השאר אמר לו, תנו לי לגמור עם אגודת ישראל, אני אעשה את זה מהר יותר מכם. קצב הניע את ראשו בלי להגיב. כלומר, קצב היה זה שהובח כאן במקרה זה. כאשר החמיאו לקצב על הופעותיו הטלוויזיוניות האחרונות, העיר מודעי, את היום שבו פרס לא הציג ממשלה, צריך להפוך ליום חג, כמו פורים או חנוכה. אגב, מעניינים במה, 4-5 במאי, יהיו כאלה שיחגגו שאדם מסוים לא הרכיב ממשלה, אבל אולי הוא עוד הרכיב. תראי, אבל אני אומר לך, זה בדיוק העניין. זה היה אז נורמטיבי. אני ואת, למרות שהיינו ילדים, גדלנו אז. לא נעים לומר את זה, אבל לחלקנו זה עדיין בא נוח על הלשון, ואנחנו עברנו כולנו חינוך מחדש. אנחנו לא...
נכון, בתקופה שלא אמרו לסיים.
זה כמו בדיחות הדתיות.
נכון.
זאת אומרת, זה לא הולך היום. זה פשוט, זה כאילו, אגב, הרבה יותר מפוליטיקלי קורקט, אני לא יודעת כמה זה מצחיק.
נכון.
את זוכרת מבטא של פרסי, כמה היה הולך בסרטים והיה מוכר?
כן, דיברנו גם על...
יוסף שילוח?
יוסף שילוח, אפילו מי רמז. אתה שלחת לי...
שראינו מודעות שלו.
מודעות של המופעים של מי רמז. אני זוכרת את ההופעות של מי רמז מכל הסיפורים של ההורים שלי, שאבא שלי, הם היו הולכים ככה לכל מיני ערבי עובדים שעושים להם בעבודה. והיית רואה אנשים מבוגרים שעולים על הבמה ומנסים להכניס נר שקשור להם למותניים עם חוט לתוך בקבוק. והיו שם באמת בדיחות על הדתיות, זאת אומרת, זה, הם צחקו מזה, אתה יודע, לפני כמה שלוש שנים אולי, הזמן טס מהר, אז יכול להיות שזה היה לפני שנתיים או שלוש, מי רמז חזר להופיע, עשה מין איזה סוג של קאמבק, ואני...
זה לא ידעתי?
כן, אני ריינתי אותו, היה לי מדור כזה שמראיין אומנים מעבר, והלכתי לצפות בהופעה שלו גם בתיאטרון חולון, שזה היה מאוד מצחיק, כי זה סגירת מעגל, מבחינתי כל דבר ששייך לפעם, זה צריך להיות בחולון. ותראה, ישבו שם אנשים מבוגרים, והוא גם נתן חומרים חדשים, אבל הוא בעיקר עשה את הדמויות שלו מפעם, וסיפר את הבדיחות שלו מפעם. כאילו באמת, היום אני חושבת שבעידן הפוליטיקלי קורקט זה לא היה עובר, אני גם לא יודעת אם משהו בדור, אם הדור שלנו מבין, אם זה מצחיק אותו, כי זה פשוט משהו שהיה שם, וזה כנראה בדור לפנינו, זה היה מצחיק. אבל אנשים יש משהו צחקו, זאת אומרת, הוא צוחק על עצמו, פרסי, מרוקאי, עושה מבדעים, עניינים.
שלא לדבר על זה שאנשים הורידו בגדים בחלק מהמשחקים.
זה כן.
והנה למשל, גיליון שאבא שלי מצא של 7 לילות, מה זה, 85, 86. כן, תראי מה זה. המודעה במדור אלף לילה ולילה, אגב זה תמיד המדורים האלה הלכו על הגבול בין מדורי חשפנות לבין בידור ממש, איכותי. והנה, אס פוקר וג'וקר, הצגת הצחוק הגדולה בישראל, מי רמז, מן העיתונות, לס וגאס אמיתי, מופע בסדר גודל כזה, טרם נראה בארץ, משחקים מן הסוג השלישי, כשנדמה לי שהסוג השלישי, לא יודע, אולי הראש שלי הוא בעייתי, אבל נדמה לי שזה מוביל לאן שוב, ואולי אני טועה. ועכשיו אני הולך לומר פה שמות של משחקים. שמות של משחקים, שלדעתי אני לא אומר אותם נכון, אני פשוט אומר אותם לפי ההיגיון שלי.
כן.
טמבולה, שש יש, קובימה, סמבל, הקטע ג'וקר, ועד 77. ואני ממשיך. בפעם הראשונה בישראל, 30 מטרים רבועים של תפאורת ענק, ומתקני משחקים הנשלטים על ידי מחשב. היית מאמינה?
אני שלטים על ידי מחבב.
זה כמו יועץ המחשבים מהטלוויזיה, על הבחירות. זוכרת אצל חיים יבין, באולפן הטלוויזיה. ופרסים ב5 מיליון שקלים, 5 מיליון שקלים זה אולי 500 אלף או 5,000 של היום. כן, זאת אומרת, משהו כזה. והנה התאריך, גם יש תאריך. הערב, 31 בינואר 1986 במועדון קליף.
בקליף, וואו.
תליה, השידור שלך, אם את מצליחה להגיב אחרי כל האירוע הזה.
תראה, אני רק רואה את הבינגו, את ערבי הבינגו. אתה זוכר, אפרופו מאי רמז, שפעם היו משחקים בינגו?
ודאי.
אז אני איכשהו יצא, הייתי, בגלל שהייתי ילדה יחידה עד גיל 6, אז לא היה לי בייביסיטר, הרוב שהיה תמיד היה להם מה לעשות איתי, אז הרבה פעמים אני מצאתי את עצמי בכל מיני אירועים כאלה של מבוגרים, ומשחקים משחקי בינגו, זה פשוט תענוג, זה לא היה משהו שהיו משחקים אותו בבתי אבות כמו היום, ואני זוכרת שהם זכו פעם, היינו בבית מלון, והם זכו, הם זכו בזה תמונה ויקטוריאנית מאוד, זהו, בבקבוק שמפניה, שם, זה היה מצחיק, מאוד מאוד מצחיק, אבל פרופו בילויים, אתה יודע מה עשו פעם בשישי בלילה בתל אביב?
ספרי לי.
אוקיי, אז היה מועדון שקוראים לו המלאך הכחול, מי שלא יודע, המלאך הכחול, הסרט המוכר, הידוע של מרלן דיטריך לדעתי, קצת בשנות ה... 30 לדעתי, אני לא ידעתי שיש כזה מלאך, שיש היה כזה מועדון, אבל תראה, סדר לא, או לא סדר, זה כנראה היה בפסח. בתל אביב המשיכו לחפש. לאן אפשר ללכת? ב-11 כבר נעלו את בית הכנסת הגדול באלנבי, והבודדים ששילמו 1,600 שקל כדי לא להעביר את הערב לבד, הלכו הביתה. הרחובות כבר מלאים, מבוגרים שיצאו לסיור רגלי, אולי בשביל שהאוכל יצליח לרדת, לא, זה פשוט מדהים. צעירים שמילאו מכוניות ושוטטו בסיבוב חיפושים אחרי מוקדי הבילוי הרגילים, אבל משהו בכל זאת השתנה בלילה, זה אין, הקלישאות העיתונאיות לא משתנות. ב-11:30 צלע הבירה סגור, ב-11:45 אף אחד עוד לא הגיע למועדון של רפי שאולי, הבטיחו שם ארוחה של אחרי הסדר. 12, פעילות קניית סיגרות רגילה בבאבא על הכביש, על הכביש בפקקים, בכיכר אתרים.
בבאבא? זה אותו בבאבא שהוא המקור לסופר בבאבא?
אני, אין לי שמץ של מושג, זה היה ב-1985, 6, מעניין?
כן.
בכיכר אתרים, הנה מועדון המלאך הכחול, דיברנו על כיכר אתרים בשבוע שעבר, היה המלאך הכחול הוא מלא, הג'יפסי מלא, בעל המקום אומר שהרוב תוצרת חוץ, ג'וליאן לנון בווידאו למעלה, למטה שותים בירה, תחנת המשטרה של הכיכר שוממה, מוארת, כובעים של שוטרים זרוקים מסביב השלט, השוטר נמצא בסיור, תכף יחזור, ואז יש את מועדון שמיים עם הופעה של דני ליטני ונעירה המונית לקולוסיאום, בני 10 לבושים שחור לבן, פאנק מסורתי, לנו לא נתנו להיכנס. אומרים לנו במגן דוד אדום ברחוב באזל, אפרופו, זה ליד הבית שלי עכשיו, הוא נסגר, סגרו את מגן דוד אדום, הולכים לעשות שם איזה מגדל, אז זה באמת אחרי איזה 40 או 50 שנה שזה מרכז קיים שם, לא היו אירועים מיוחדים, ובבר האדום יש שלושה אנשים, השופטים המפורסם באבן גבירול סגור, ובצוותא מתחיל החצי השני של ההופעה של יהודית רביץ, שהיא הצליחה למלא חצי אולם ששמח לשכוח את הסדר. זה מקסים בעיניי.
צופנת ירון לוי.
צופנת ירון לוי, כן. היה פה שמח בתל אביב של פעם. אני זוכרת תמיד נראה לי, אני אף פעם לא יצאתי אחרי לסדר. גם, אף פעם לא הייתי מגניבה מספיק, גם לא כשהייתי נערה.
גם איך אפשר? זה כאילו אתה נפוח ומנופח, איך יש לך כוח לצאת בכלל?
כן, לא, אבל היו כאלה, היו לי בנות דודות, יש לי בנות דודות מגניבות, ככה שתמיד אחרי ארוחת סדר, היה בא לאסוף אותם איזה בחור, והם היו יוצאות לדייט, אני ממש לא, אני כל כך רחוקה משם, החנונית המסורתית.
כן, אז נזכיר שבקולוסיאום היה איזה אירוע שבו פשוט אנשים באו לצפות בסרטוני וידאו, ערב סרטוני וידאו. גילו את הקליפים אז, כן? מה שהיום גם לפעמים עושים, אבל היום זה ביוטיוב, רצף של יוטיובים, שאנשים משמיעים בחלק מהמועדונים.
לגמרי.
לא, אבל אני, תשמעי, אני פשוט מסתכל פה עוד על המודעות מפעם. זה היסטרי. יוסי ברק החקיין ועמי דיין. עמי דיין אגב הצליח עד אמצע שנות ה-90 ואז נהרג בתאונת דרכים. את זוכרת? הוא היה סוג של מנטליסט כזה.
נכון.
בן קוסם למנטליסט, הוא היה מופיע אצל לינת ארליך בתוכנית ב-6 בערב, בימי שישי, והוא נהרג בתאונת דרכים, ובכך נדאג באיבה הקריירה, אבל בשנות ה-80 בעיקר היה אז האירוע שלו, וגם אני חוזר רגע לעניין הזה, שלדעתי לא מצינו אותו, כי אני רוצה להמחיש עד כמה היו אז עושים, ותראי למי הם רצו למכור את זה, לתושבי גבעתיים. לתושבי גבעתיים הם רצו למכור את האירוע הזה. טוב, אולי אז הם לא היו מבוגרים מדי, תושבי גבעתיים. אז הנה, למבוגרים בלבד, זוגות זוגות, המופע שמסעיר ומשגע את המדינה. זוגות זוגות, משחקים, אופנה, בידור, בינגו, פרסים, רעיונות, סרט, הכל בכרטיס אחד. שעשועי לילה לזוגות עם איציק אבל, תצוגת אופניים דוגמניות צמרת, משחקי בינגו עם פרסים יקרי ערך, מחיר הכרטיס כולל השתתפות במשחק, שימי לב זה מחמיר, סטפני במופע אירוטי נועז, תצוגת לבני נשים סקסיים עם אניטה פללי.
לא פעלי, אניטה, טוב, אניטה עשתה אחרי זה קריירה.
רעיון חושפני עם זלמן שושי. זלמן שושי היה תגלית להרבה מאוד אנשים, כי הוא...
נכון.
היה... הוא לא בדיוק היה טרנס, הוא היה
פשוט... קוקסינל.
כן.
כאילו, זה מילה לגיטימית.
כן, כן. ועוד פרטים מהאירוע המחריד הזה. הוא והיא במופע אירוטי נועז, סרט שנקרא המשולש, וגם מין ל... לא, אני בכוונה עוצר ברוב מנוחה. מין ללא מעצורים, חשיפה אישית עם לילי אבידן.
אני איבדתי אותך במשולש.
כן. הערב גבעתיים בהדר, כן, ב10:15 בערב. וכרטיסים בכל המקומות הכי לגיטימיים. הכרטיס, לאן, הדרן, קסטל.
הדרן, כן, זה במקומות הלגיטימיים, וזה כאילו, כן, והיו אנשים ש... אנשים קנו לזה כרטיסים, זה לא, לא הייתה בושה לרכוש כרטיסים לכזה דבר, ואגב, לדעתי, אני אשמח עם מישהו שמאזין לנו והוא יותר מבוגר והוא יכול לשפוך על זה אור, זה גם לא היה כזה טרש בזמנו. זאת אומרת, לנו זה נראה טרש היום, אני לא חושבת שאז זה נראה כל כך טרש, אבל זה באמת מסקרן אותי לשמוע. אגב, זה הייתה תקופה שפעם לא היו דוגמניות, היו דוגמניות צמרת.
כולם היו אנשי צמרת.
צמרת,
אגב,
כן.
את מכירה את השיר של מירי אלוני על אנשי צמרת, על ספר צמרת, על רמטכ"ל צמרת? אנשים יפים קראו כן. לשיר הזה, זה שיר כן. של נומי שמר, או אנשים יפים מאוד, משהו כזה.
כן.
וזה באמת, את יודעת, זה שיר שכששמעתי אותו, והוא שיר ישן, הוא ישן אפילו הרבה יותר מהתקופה שאנחנו מדברים עליה כעת, אבל אני פשוט, כן, זה נקרא אנשים יפים, ו-Beautiful People, שזה אולי לוקח איזשהו סימפול ממקום אחר, אבל נומי שמר עם המילים והלחן, עכשיו שימי לב למילים שבעצם משקפות הרבה מהנרטיב שעובר אצלנו בשיח, כי הוא מתגעגע למקומות שאנחנו לא חווים היום. יש אולי אנשים בארץ שחווים אותם, אבל פעם זה היה כמעט בכל בית לפחות משהו בסגנון הזה, גם אם לא אותו דבר. אז הנה, ליל שבת, אחרי 10, הילדים על משכבם נחים, ואצלי אל הסלון נכנסת תהלוכת המוצלחים. זמר צמרת, צייר צמרת, חיה צמרת, סנדלר צמרת. מה זאת אומרת? רק צמרת. אצלי נאספים beautiful people, אנשים יפים. וכך זה ממשיך וממשיך, ובאמת פעם היו הרבה יותר מסיבות ביתיות. יש היום? אולי אני המנותק היחיד, אולי בתל אביב, שם איכן שאת חיה במדינת תל אביב, מתקבצים ו... כי יונתן גפן מתאר את זה בספר שלו, חומר טוב, שבו הוא אגב קוטש ובוטש בחרתה מושלמת, את כל חבורת לול, או את מרביתה, הוא מדבר על זה שהיו מכינים כדור גבינה, ואוכלים אותו עם יין. עכשיו, אני זוכר שאימא שלי, לפחות פעם אחת, כשהייתי ילד, הכינה כזה, וזה היה מטריף. כדור עם כל מיני גבינות.
כן.
שהופך לכדור ענק, ופשוט מורחים מעט על קרקר. ויין.
תיקח ממנה את המתכון.
זה בטח אצל הסירקיס האימא ורוסו האימא וכל אלה.
אפרופו יום שישי, יום שישי בערב, אני לא זוכרת מי, אני חושבת שרף אחד ממאזיננו, מישהו בטוויטר, הזכיר את שמואל אבידור הכהן. ואני כולי נמסתי כמו חמאה. אז הנה זה הזמן להזכיר, אתה זוכר את הפינה הקבועה של פרשת השבוע, של הרב, אגב יש לומר שהוא העיתונאי, שמואל אבידור הכהן.
בוודאי.
שישב, לי הוא נראה כמו הסמכות הדתית, כמו סגנו של אלוהים, גם היה לו מין מראה כזה הגדול, ועיניים טובות כאלה, ומין באמת מראה סוג של... כאילו דבר אלוהים יוצא מפיו, והוא היה באמת נותן את ה...
היו לו גם משקפיים מאוד אופייניות לתקופה, אם את זוכרת.
נכון,
עם מסגרת שחורה כזאת, מאוד אופיינית.
מאוד, הוא הקדים את הטרנד.
אגב, תכף תמשיכי, פשוט בתקופה שלי, שזה לדעתי שנתיים, שלוש, אולי מאוחר יותר מהאירוע הזה, היו לו מתחרים. זה היה שבוע הוא, ושבוע אברום בורג ואלעזר שטורם.
נכון.
את זוכרת את זה?
נכון, נכון, נכון. אז אני דווקא, אמנם הייתי יותר גדולה כבר, אבל אני פחות אהבתי אותם, זאת אומרת, כבודם במקום המונח, אבל אני זוכרת שהם התחלפו. אני בעיקר זוכרת אותו, תמיד אהבתי כשהוא היה מגיש את פרשת השבוע, הייתי, זה בשבילי הייתה חותמת, הנה, יום שישי הגיע, זה היה מקסים בעיניי, הוא גם, אני לא יודעת, אני, אחר כך קראתי עליו קצת, והבנתי שהוא באמת היה לו סוג של, הוא היה מאוד ליברלי ומפייס, ובאמת הרבה חילונים אהבו אותו.
הוא היה רב ברנג'אי מאוד. רב מאוד ברנג'אי, כן. מתארח בהרבה מאוד תוכניות של יעקב אגמון, כשאני הולך לארכיון של גלי צהל ושולף כל מיני סוגיות, גם בתקשורת, גם בכאלה, עוד עשור לפני התקופה שאת מדברת עליה, הוא פשוט היה מוזמן להכל, כי הוא היה כאילו הרב הברנג'אי הראשי, כן?
הרב הברנג'אי הראשי, כן, כן. אז כן, אז רב שמואל אבידור הכהן, אנחנו
ולא ראית את זה כהדתה, נכון? גם אני לא ראיתי את זה כהדתה.
לא, ממש לא ראיתי את זה כהדתה. אני גם חושבת שהשיח הזה של הדתה לא היה פעם, זאת אומרת, לא הרגשתי אף פעם. יכול להיות אולי שוב, יכול להיות כי הייתי ילדה ולא מבוגרת שיכולה ככה להטריס כנגד זה, אבל לא, אני גם ההורים שלי אהבו, שהם חילוניים לחלוטין, אהבו להקשיב לו, וזה תמיד היה אצלנו בבית, טוב, לא שהיה ערוץ אחר, אבל זה התקבל בצורה נעימה ונחמדה ומאוד חלק ממסורת שבת.
קצת גורם לחשוב על מה שקורה היום, כי בעצם אין היום את המוסד הזה, היום יום שישי, באופן כללי הוא נע בין תוכניות בישול לבין תוכניות אקטואליה בידוריות, נגיד,
יצאת מזה יפה.
וקשה לתאר, כי אני, באופן אישי, אני מאוד אוהב את האנשים שם, אז את יודעת.
כן, גם אני.
אז כאילו, אז זה לא היה מתאים היום, אבל מצד שני, החברה כאילו הולכת ונהיית, היא תמיד הלכה ונהייתה מסורתית ודתית יותר. זאת אומרת, ככל שאת מסתכלת גם על רדיו ועיתונות מפעם, תמיד החברה שלנו הלכה ונהייתה מסורתית יותר. ובאיזשהו מקום, בתור חילוני, אני שמח שלא לוקחים לי את הדברים. מצד שני,
כן.
הייתי מעדיף שהחברה באמת תהיה ליברלית עם מעט יידישקייט. זה היה משמח אותי. כן?
כמו שהיה בשנות ה-80.
נכון.
אני חושבת שהייתה זהות, מצד אחד הייתה חילוני, אבל הזהות היהודית שלך הייתה נוכחת גם בחינוך וגם בטלוויזיה, אבל בצורה מאוד נעימה ובצורה מאוד שלא רצית להתכחש אליה, להפך, זה היה חלק ממך, חלק מהילדות, חלק ממסורת שישי, קבלת שבת הייתה לכולם, גם לחילונים. זאת אומרת, אף אחד לא הרגיש צורך לברוח מזה. כמו שהיום, כשזה קיצוני, אז אתה בורח. וכן, האמת שהיו דברים טובים בשנות ה-80.
הזכרנו את אגמון קודם, אני הזכרתי בגלל כל מיני תוכניות שלו, וזה שם שבאמת הולך פה הרבה באירוע שלנו, מכיוון שהוא פשוט סימן את הרדיו הבידורי, אז זה על התפר שבין אקטואליה לבידור, וכמובן שלא תשיעות. אז הנה מודעה מ... 8 באפריל, שזה בעצם יום הקלטת הפודקאסט הזה, 8 באפריל 1958, עשור עצמאות ישראל, הוועדה העולמית, כן, לא הסתפקו את בוועדה הארצית, הוועדה העולמית, כנס ארצי של מנהלי בימות הבידור בארץ, האחראים הישירים לבימות, היא תתקיים ביום ג' 8 באפריל 1958, בשעה אחת במשרדי ועדת העשור, דרך פתח תקווה 49, קומה ד' בחדר האירועים, דרך פתח תקווה 49, זה דרך מנחם בגין היום, זה איפה שהיה בית מעריב בערך, טיפה אולי ימינה, טיפה שמאלה, איפשהו שם, אם אינני טועה, ושים לב מה בסדר היום. התוכנית האומנותית בבמות הבידור ובעיות התאורה, הבמאי גרשון פלוטקין, היועץ האומנותי של ועדת העשור, התקנת הרמקולים בחגיגות עם עוזי שרון, מהנדס אקוסטיקה, ודרכי ניהול בימת הבידור וארגונה עם יעקב אגמון. חובת ההשתתפות חלה על כל מרכזי הבמות. אז אני רק אומר למי שלא יודע את זה כבר בעל פה מהעיסוק שלנו בזה ומהתוכניות, יעקב אגמון המציא את בימות הבידור, יעקב אגמון שמגיע לאירוע הזה, כשהוא עם ניסיון בתנועה הקיבוצית ודברים מהסוג הזה של אירועים, נלקח שלטון, הוא היה הרבה יותר קיצוני ממפאי, הוא היה באזור מפם לדעתי, אם אינני טועה, אבל עדיין היה מצליח להיות בשל יכולותיו הרבות והאיכותיות, להיות בטופ, ואני מזכיר, זה אדם שניהל הרבה לפני הבימה, גם את הקאמרי, והקים את בית לסין, ועשה המון המון דברים. בקיצור, הוא ניהל את חגיגות העשור, והוא המציא את בימות הבידור, ובעשרות רעיונות שהוא נשאל על זה, הוא אומר, אני רציתי לשחזר את 47, את מעגלי הריקוד, ואמרתי, איך עושים את זה? נקים במות בידור. במות הבידור מלוות אותנו עד היום.
כן.
זה אולי חלק מספיישל יום העצמאות, זה טיזר למה שיהיה.
כן, זה טיזר, לא לגמרי, לגמרי, זה נכון, זה עד היום, כאילו גם אם כבר אנחנו לא מתכנסים בכיכרות, כי החיים, זה מה שקרה בלי קשר לקורונה, אני חושבת שגם יוקרתן של במות הבידור די ירדו, אבל זה עדיין קיים, זאת אומרת, עדיין מקימים את זה, אני רואה אצל ההורים שלי בחולון, ככה ברחוב הראשי, תמיד יש את הבמות הקטנות ואת הכיסאות למכובדים, יש עדיין מכובדים שמגיעים ל...
יש כנראה מכובדים ברשות המקומיות, לא כולם בכלא.
כן, רק ברשויות המקומיות.
טוב, אז תראי, אז נשאיר את במות הבידור ליום העצמאות, והנה משהו לסיום. אדם שעדיין נמצא בינינו, והוא ממש אחלה, אבל היה גם לפני, מה זה, 75, 76. יוסי חרסונסקי, היה לו מדור במעריב, קולות קלים.
גם במעריב לנוער,
ודאי, לאורך שנים.
כן, אני חושבת שזוכרת אותו משם.
מה הוא כותב ב... 7 באפריל 1975 או 6. בכל אופן, הנה, 75 לדעתי. שירים חדשים של חווה עם וו אחת. שירים חדשים של חווה עם שני וווים עכשיו, של חווה אלברשטיין. לא עוד שירים משחקיים קברטים שתורגמו משפות שונות, אלא שירים שבאמצעותם חזרה אל עצמה, אל מקור מחצבתה, אל היופי שייחד תמיד את שיריה הישראליים. ועל אילו שירים אנחנו מדברים? אנחנו קודם כל מדברים על רחל שפירה, בת קיבוץ שפעים, שחיברה את המילים, בין היתר, ושימי לב כאן לדברים. אז השיר הראשון שעולה על הפרק, אדבר איתך. ובאדבר איתך, אישה הנאבקת בעצמה, כדי לתמוך בקרוב לה מכל. כן, כשסיוטים ומרדפים על מותו או משהו כזה, או... מציקים לה מאוד, אז אדבר איתך, זה הלחן של אלונה טוראל.
אני לקחתי את זה על מותה של אהובתו לשעבר, אני ככה לקחתי את זה, אבל זה כנראה רק הראש שלי.
לא, לא, יכול להיות. לא תמיד הכתב שמנו אני קורא הוא ברור. האותיות. ואשכם אשכם בבוקר, כן, סשה ארגוב הלחין. ויש כאן עוד כמה דברים, כמובן, הגדול ביותר שבהם, כמו צמח בר.
או.
כן, כן. הלהיט הזוהר ביותר. כמו צמח בר, ואלה בעצם הם הדברים, כי בסוף שם עוצבה דמותה ההיסטורית של חווה אלברשטיין, תחשבי על זה.
ויש לומר, כבר אז, עוד בנעוריה, כינו אותה רק חווה. נכון, יש את האלה, לא, זה שלמה, או שלום, זה ברור שמדברים על שלום חנוך, יש אומנים שהם כל כך אלמותיים, שמספיק לנקוב בשמם הפרטי, אז כן, אז גם אז רק חווה הייתה כבר חווה.
נכון. טוב, טליה, לכל דבר טוב יש סוף, גם לוויסקי והג'ינג'ר והדבש והלימון, וגם לקולה והרום.
רום. אנחנו נתראה פה בספיישל יום העצמאות.
לגמרי.
משמח ביותר.
ותישארו איתנו, כי מיד מילה מחברים מאוד מאוד טובים שלנו. להתראות, טליה.
להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו, פודקאסטיקו.